אני חושב שאחת ממש תודה. אחת החולשות של הבירורים בתקופה שלנו, שמהירות התגובה שלהם והעיסוק כמעט כל יום באיזושהי שערה אחרת, זה גורם לא פעם לכך שהדברים מבחינת השורש שלהם, מבחינת העקרונות שלהם, הם נסתרים, אולי נשכחים, אולי נשחקים. והקצף שעל פני המים הוא תופס יותר מקום. הייתי אומר, זה הביטוי, תופס יותר מדי כותרות. דווקא ההליכה אל הצד היותר ראשוני, יותר בסיסי, אולי אפילו יותר עמוק, קצת יוצאת מוזנחת. מצד שני, באופן כללי, בפירושים השונים, בדברים השונים שיש בתוך המכלול של הלימוד, יש באמת דעות שונות, זוויות שונות, שלא, בכלל לא ברור שיש מהם מסקנה אחת, אחידה, ברורה, חד משמעית. אבל על בסיס מושג שמופיע בגמרא הרבה פעמים, תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. אולי דווקא כן צריך לנסות לברר את הדברים מנקודת השורש שלהם, תורה שבכתב, נביאים, כתובים, מדרשים, גמרות, ראשונים, אחרונים. וזה דבר שמחייב כל אחד מאיתנו. יכול להיות שמתוך אותם מקורות אפשר להגיע להדגישים אחרים. יכול להיות. אבל כן לנסות לעמוד מול המקורות, ולהתמודד עם המשמעויות שעולות מתוך המקורות, גם אם הדברים יישארו או יתפתחו לחילוקים שונים. אבל אי אפשר להתעלם מכך שהרצף של כל השערות האלה, החזרה כל כמה ימים מזווית אחרת על אותו בירור, זה כן אולי אומר שאנחנו או מתחדשים או בפתח של תקופה שהסוגיות האלה מחייבות באופן הרבה יותר רצוף איזשהו בירור ראשוני. אחרת כל יום יומיים ניתקל במשהו שאולי נופתע ממנו, ואולי התגובות השונות יצאו מכלל איזשהו דיון תיאורטי, אלא יש להם כן השלכות מעשיות, וזה באופן טבעי גם מחדד עוד יותר את הדברים. אז טוב, ננסה בכוחות משותפים, ונראה לאן נגיע. אנחנו בפרקים האלה בשבת, רואים תופעות של התרחשות, אפשר להגיד, בצד אחד בקרב מעצמה גדולה, אולי המעצמה מספר אחד באותה תקופה, מצרים, וההקבלות או הקשר ליוון ולעוצמתה של האימפריה היוונית, די, הקשר הזה די מתבקש, ומה מקומו של האדם, מה מקומה של האומה הישראלית בהתמודדות הזאת. פה בצד ימין אומרת התורה בפרק א', כתוצאה מהחלומות של פרעה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שתייה חמה בחוץ, מי שרוצה. ויהי בבוקר וטיפה עם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. הביטוי שנאמר בתווך של הפסוק, הוא אולי הביטוי המשמעותי מבחינת בני האדם, חוכמה. חרטומי מצרים וחכמיה היו אנשים שביטאו את דרך ההשכלה שהייתה מפותחת באותם ימים. החלק השלישי של הפסוק מציין איזושהי בעיה, יותר נאמר בתחום המענה. ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. כל היכולות שהיו מפותחות באותה תקופה על ידי אותה קבוצה של חרטומים וחכמים לא נתנו מענה לבירור שפרעה צריך לעשות. זה מביא אותנו לחלק הראשון של הפסוק. ויהי בבוקר וטיפה עם רוחו. יש איזושהי בעירה פנימית בתוך האדם המצרי כתוצאה מהחלום, שזאת הסיבה שבגללה אין מענה. כלומר, עד שהחוכמה לא תשיב את נפשו של פרעה, הוא לא יכול לקבל את המענה. הווה אומר, יש דבר שבמובן מסוים אולי הוא יותר מהחוכמה האנושית. להגיד את זה למצרי של אז, או ליווני של אז, או לאדם המודרני של היום. להגיד לו, יש דבר שהוא למעלה מן החוכמה האנושית. למעלה מהשגה של החוכמה הרגילה. הרי מבחינת היכולת להפיק משמעות מתוך החלום, הרבה מאוד בני אדם, הם לא יודעים שהם חלמו בלילה. אבל ברור בעובדות של תפקוד המוח, שאין דבר כזה, לילה אחד, אין דבר כזה שאדם לא חולם. יהיו חלקים גדולים בשינה, זה מופיע גם בגלים חשמליים של המוח, שאדם נמצא בשלב של חלום. ובניסוי שעשו במעבדה של חקר החלום בבר אילן, מחקרו קבוצה של סטודנטים, וכל פעם שבלילה הגיע גל חשמלי כזה של חלום, העירו אותם. אחרי הלילה הראשון, הקבוצה הזאת קמו, תודה, מותשים, עייפים מאוד, למרות שהם ישנו 12 שעות. מעטים הסכימו להישאר לניסוי של הלילה השני, ובבוקר חלק מהם כמעט יצא מדעתם. באופן הכי ממשי, אין הנפש יכולה להתקיים בלי חלום. עכשיו, מה שנעשה בתוך החלום הוא לא על פי כלי החוכמה הרגילים של האדם, לא על פי תאריו, לא על פי שנות לימודו, לא על פי השכלתו. אם כך, רואים בצורה ברורה, גם בלי להיות פרעה באותו בוקר, שיש דברים שהחוכמה האנושית היא לא מכילה אותם, היא לא יוצרת אותם, היא לא אחראית עליהם, הם למעלה ממנה. ופה החוויה הקיומית הזאת של פרעה תופסת אותו במצב שבו הוא חש בתחושה פנימית שהוא לא יכול לקבל את המענה של החוכמה הרגילה. מתאר לו שר המשקים את מה שמתאר, ואומר בפסוק י' ב', שם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. נער עברי זה ביטוי של זלזול. כך עולה מדברי המדרש, ורש"י מביא אותו במקום. אמנם, דווקא מגנותו של המספר והגנות שהוא רצה להטיל בנער, אתה לומד את שבחו של יוסף. שהאדם הזה כשחזן ניסחו, כשהוא אומר גנוב גונבתי מארץ העברים, מנסחים את זה במדרש, יוסף הודה בארצו. אדם ראה אותו, הוא ראה עברי. שמע אותו, הוא שמע עברי. יוסף לא מתכחש למציאות הנפשית היהודית שלו, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בגנות, זאת אומרת, גם שר המשקים מבין שאכן יש תו הזהות הזה אצל יוסף. אז פרעה שולח וקורא ליוסף. עבד כמה שנים, יצא במקום שלא נראה שום סיכוי שהוא ישתחרר. ועכשיו יש קצה של חוט, המלך קורא לו. זה ברור שיש פה איזו התרגשות גדולה אצל יוסף. אבל ההתנהגות של יוסף מבטאת יישוב הדעת. הכל בדעת צלולה. יש שקיפות קומה של אדם, היא לא תלויה בתנאים החיצוניים שלו. הוא יכול, כמו שאומר הרב קוק, להיות בתנאים חיצוניים של עבדות, אבל להיות בן חורני. יש לו חירות פנימית, שומר עליה. יכול להיות בתנאי חופש חיצוניים, אבל בעצם להיות בעבדות פנימית. הנה יישוב הדעת. מצד הפעולה המסגרתית, החיצונית, ויריצו מן הבור. מהר, חיפזון. כמו שאתה, עזוב הכל, לך למלך. זה ציור מוכר, שאדם מוזמן לאיזושהי מערכת גבוהה, שחושבת עצמה לעליונה, ואז אין זמן. אבל התורה מתארת מהלך אחר. מה עבר על יוסף? לא כתוב, ויריצו מן הבור וירוץ, ויגיע לפרעה. זה לא כתוב. מה כן כתוב? ויגלח, ויחלף סמנותיו. הוא פעל יוסף את הפעולה הזאת. מדוע? בדיוק השבוע, בדיוק השבת, מי שיקרא שניים אחד, מקרא ואחד תרגום, וגם יוסיף את רש"י לעניין הזה של הפירוש, יפגוש את המדרש פה בפסקה 7. מושג קצת לא ברור בימים האלה. ויגלח מפני כבוד המלכות. זה מצרים, זה מלכות הרשעה, מלכות שביקשה להשמידנו, חנקה אותנו, שיבדה אותנו. מפני כבוד המלכות. אתה אדם מישראל, אתה איש מאמין, אתה מסתכל על הדברים במבט של תורה, תדע לך, גם הביטוי הזה ויגלח ויחלף סמלותיו, זה חלק מהופעת רצונו של ריבונו של עולם. ושאלוקים לא ממנה סתם אנשים לתפקידים ציבוריים. עד כדי הגמרא בבבא בתרא בצדיק א', ביטוי כזה ציורי רחב, אפילו ריש גרגורתא ממנו למן שמיא. ראש מחלקת המים בעירייה, זה מינוי מהשמיים. יש לך ביקורת על האיש, יש לך ביקורת על האלילות של פרעה, על הרשעות שלו, כל דבר בזמנו, אתה לא מסתיר את האמת הזאת. אבל האמת לא מתחילה מהביקורת, היא מתחילה מכבוד מלכות. אחר כך, בעמידה, הוא בא אל פרעה. ואומר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לימור, תשמע חלום לפתור אותו. אם קודם זה היה קצה של חוט, עכשיו זה כבר אובי של חבל. שעת רצון, הזדמנות, אתה יכול להשתחרר מהכלא, זה די ברור, שאם אתה, יוסף, תצליח לפתור את החלום, הסיכוי שפרעה יגיד לך, אתה יודע מה, אתה משוחרר, הוא סיכוי סביר. אז ברגע שהחבל העבה הזה ניתן לעברך, עמוד לפני פרעה, פתור לו את החלום, ותצא לחופש, פשוט. אבל מה יוסף אומר? ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. מה תפקיד המילה הזאת? כן, אחי, חבוד. אז לא היה כתוב ויגלח ויחלף סמלותיו, וגם המדרש לא היה אומר כבוד המלכות, כי להגיד שהמלכות מכבדת את עצמה זה לא חידוש של המדרש, אבל רואים שאלה פעולות של יוסף, ולכן להפך, ויריצו מבטא מה המערכת רצתה. המערכת עכשיו לא התעניינה בכבוד מלכות, המערכת עכשיו התעניינה במציאת פתרון לחלום. ואילו יוסף מגיב אחרת, הוא מגיב בישוב הדעת, זה פעולות שלו. הוא יוצר את הכבוד למלכות, ולכן זה ממשיך בתגובה שלו. אותו יישוב הדעת, קצוות של חוטים להשיג גאולה במובן של רווח אישי או קבוצתי, זה לא עניינו של יוסף. הוא לא ספק סחורות של עצמו ושל קבוצתו. הוא זקוף קומה בגלל האמת האלוקית. על כן, אם הוא לא יגיד בלעדיי, האמת האלוקית הזאת חסרה. למה? הנה רשי. אתה אמרת פרעה, תשמע חלום לפתור אותו, תאזין, תבין. ואני אומר לך בלעדיי, אין החוכמה משלי. זה לא אני. דבר עם אלוקים. טוב, יחזירו את יוסף לבור. הוא לוקח סיכון. שכל החלום הגדול שעכשיו יכול להתרחש מבחינתו של השחרור, הוא לא יהיה. מוסיף יוסף, אלוקים יענה את שלום פרעה. מה פירוש? אלוקים יענה, ייתן ענייה בפי, המענה יעבור בפי, לשלום פרעה. אז בעצם נוצרת פה תמונה יותר שלמה, שהמקור של הכוח לפתור הוא לא החוכמה האנושית. במובן הזה, לא החוכמה האנושית של החרטומים ושל החכמים, וגם לא החוכמה האנושית של יוסף. אבל ההבדל הוא הבדל איכותי, מה מקור החוכמה? מקור החוכמה הוא אלוקי. החכמים והחרטומים לא הצליחו להיות כלי להופעת החוכמה האלוקית, כי הם לא רצו להיות כלי. כי הם מסתכלים על העולם, מנקודת הזווית האישית שלהם. אבל יוסף הוא צינור, אלוקים יענה את שלום פרעה דרך יוסף. וחוכמתו של יוסף תהיה בעצם הכלי שדרכו מתגלית החוכמה האלוקית. זו התמונה השלמה. על כן יש ערך לפתרון של יוסף, אבל מקור הערך הוא מעט אלוקים. זה הציור של המעגל שפותח אותו הביטוי בלעדיי וסוגר אותו, או ממשיך אותו, אלוקים יענה את שלום פרעה. פרעה כשהוא מספר את החלום, ויוסף כשהוא פותר את החלום, בעצם נמצאים במישור, אפשר לקרוא לו, הניתוח של הבעיה. יש פה 7 שנים טובות, 7 שנים רעות, ועכשיו נגמר הפתרון. ויוסף מוסיף, על הישנות החלום פעמיים, כי האלוקים ממהר לעשותו. בסדר, עכשיו הידיעה היא ברורה, החוכמה ניתחה נכון את הפתרון, כי הרוח של פרעה לא התרידה אותו יותר, שבה נפשו אליו, והדבר הזה גם עומד להיות זריז, ולכן כל הסוגיה הזאת היא חתומה, היא ברורה כעת. אבל יוסף ממשיך, כי החוכמה האלוקית ממשיכה, ויש תיאור שלם בתוך הפסוקים, איך להתארגן, מה לעשות עם החלום? חוכמה אלוקית באה לעולם כדי שיהיה איתה, תהיה איתה דרך להתמודד עם המציאות. היא לא משהו תיאורטי מופשט, פילוסופיה. אני יכול ללמד באוניברסיטה העברית, זה לא דבר תיאורטי, כלומר זה שאני יכול ללמד שם זה תיאורטי, אבל יכול אדם נורמלי ללמד שם, וללמד שם פילוסופיה של המוסר. ואם תופסים אותו, והוא לא מכחיש את זה, שהוא מכה את אשתו, הוא טוען, ועד שלב מסוים האוניברסיטה מקבלת את דעתו, שמסגרת החופש האקדמי הוא יכול להמשיך ללמד, למרות שהוא מכה את אשתו. זה חוכמת יוון, זה חוכמת מצרים, תיאוריות מופשטות של ניתוחי החוכמה בחיים. אבל האם הנפש של האדם כתוצאה מזה, מתמלאת ענווה כמו יוסף, מתמלאת זקיפות קומה כמו יוסף, מתמלאת גבורה כמו יוסף, גיבורי כוח עושה דברו. זה לא הכוונה, יש להם גבורה מעצמם, ועכשיו הם עושים את דברו של השם. הרי כשהגמרא מזהה את הפלא האדיר הזה שהקדימו נעשה ונשמע, היא מחברת את זה לפסוק בתהילים בפרק קב, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. למה? כי זה דרכם של עבדים, שהם קודם כל מוכנים לעשות, ורק אחר כך שומעים במה מדובר ולמה. מי שיש לו תכונת העבדות, זה גבורה עצומה, להיות עבד כלפי ריבונו של עולם. גם כאן, כתוצאה מזה שהענווה של יוסף מביאה אותו למצב שהוא יכול לזהות את המגמה האלוקית, הוא גם יכול לתת כוח למציאות להתמודד עם החלום הזה. ואכן רק בסיכום המענה של יוסף, לא בשלב של פתרון החלום, אלא בשלב של ההצעה המעשית, רק אז אומר לו פרעה, ויאמר פרעה אל עבדיו, ונמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. הרוח היא הצבא, היא הממצעת, היא המטווחת. יש מצד אחד, אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, מצד אחד, בגובה מרומים של הנשמה של האדם, חלק אלוקי, חלק אלוה ממה. באופן הפשוט, הנמוך של חיי היומיום, נמצאת הנפש. הנשמה מחוברת לנפש על ידי הרוח. זה כמו צוואר בגוף, גם צוואר בכוחות הרוחניים של האדם. הנמצא איש כזה כמו יוסף שרוח אלוקים בו. הוא מחבר בין עולם הנשמות, בין העולם המופשט, לבין חיי המעשה. הוא נותן פתרון, מענה, תתארגנו, תעשה, יפקד המלך פקידים וכו' וכו', כל ההצעה המפורטת של יוסף. ולכן הגיע פרעה לרעיון הפשוט, הטבעי, שאם האיש הזה שלפניו הוא כלי להופעת החוכמה האלוקית, והוא כלי להופעת הגבורה האלוקית, אז הוא, פרעה, נותן לאיש הזה גם את הסמכות לנהל את החיים באופן מעשי. כשבני חטא מבינים שאברהם אבינו נשיא אלוקים בתוכם, אז הם מבינים שכיוון שיש אדם עם מידות כמו אברהם אבינו, הם רוצים לעשות את רצונו. מי שיש בו יראת שמיים, אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף ו, דבריו נשמעים. רבנו הרב צבי יהודה פירש את הביטוי הזה, כך מופיע בספר אור לנתיבתי. כיוון שבמשפט הזה אין מושא, דבריו נשמעים למי? על כן, הוא מחלק את המשמעות של הביטוי הזה לשני מישורים. מישור אחד פנימי. אתה זקוף קומה, אתה מדבר בשם התורה, איך אתה מתנהג על פי תורה? לפני שאתה אומר משהו לאחרים, לפני שדברי יראת השמיים שלך מכוונים כלפי אחרים, קודם כל, האם אתה נוהג על פי יראת האלוקים שלך? האם כוחותיך נשמעים לך? כשאמר הכתוב בדברי הנביא לירובעם ערב החלוקה והפיצול של ישראל שתי ממלכות, ומשלתה בכל אשר תאווה נפשך. אומר המלבים, אל תפרש שכוונה היא, יש לך עכשיו ארץ מלאת ממדים רחבה, אתה יכול לשלוט על הכל. אומר המלבים, לא. משלתה בכל אשר תאווה נפשך, זה בינך לבין עצמך. שם אתה מושל, שם אתה מדבר כמו שצריך לדבר, שם אתה מתנהג כמו שצריך להתנהג, מתוך כך תזכה גם למשול באחרים. רבנו הרב צבי יהודה, כשהיה רוצה משהו מאיתנו, ולא הבנו, לא ירדנו סוף דעתו, לא הייתה לנו ענווה לבצע את רצונו, הוא היה מסתגר בבית 3 ימים. אין שיעורים, אין שיחות אישיות עם תלמידים, הבית שהיה פתוח לרווחה, הרבה מאוד שעות מהממה, סגור. מה אתה עושה, רב צידה? אתה ברוגז? אתה כועס עלינו? לא, כלום. יושב ובוכה. על מה אתה בוכה? שאם דבריך לא יתקבלו, אז כנראה אתה לא מספיק ירא שמיים. אתה בוכה על זה שאתה לא מספיק ירא שמיים. הצוד היה רב גדול. גדולי עולם באו אליו. תוך שהבינו את גדלותו. תוך שהבינו את טהרתו. תוך שהבינו ממה נובע, ממה נובעת זקיפות קומתו. ממה נובעת גבורתו. ועם הכל, ועם מעמדו, הוא ידע לזהות בצורה ברורה שבשעה שדבריו לא מתקבלים, הוא צריך לעשות חשבון. לא חשבון שנובע מחולשה, לא חשבון שנובע מגמגום, חשבון גדול. ופרעה כשהוא מרגיש שיש לפניו איש ששולט בכוחות נפשו, הוא מבין פרעה מה זה כבוד מלכות. והוא מבין שכשעבד נוהג בו כבוד מלכות, אז בעצם זה אומר שהעבד הזה הוא מלך. אז מכלול הערכה הזאת גורם לפרעה להגיד, אתה תהיה איש. אני נשכח שהמושג הזה של זקיפות קומה, הגבורה של יוסף, הענווה של יוסף, הרי חוץ מהמבחן, או בנוסף למבחן, מול פרעה, מול המצרים, הוא גם מבחן מול האחים שלו. הוא מגיע לפרק הזה בחיים שלו, חבול. הוא מגיע לפרק הזה אחרי שהוא ניצל בנס. כל הסיבוב הארוך של חייו של יוסף, הכל בנס. שהוא יכול להודות על כך כשהוא חוזר לבור, בהלוויה של אביו, הוא חוזר לבור והוא שם אומר ברוך שעשה לי נס מהמקום הזה, אומר הוא שמח, הוא בעצם דרך זה מבטא את כל האמונה שלו במהלך האלוקי בכל השלבים. איך הדברים באים לידי ביטוי? ביחס שבין יוסף לאחיו. הסוגיה הזאת פנימית בתוך ישראל היא סוגיה מאוד מטלטלת בחבלי משיח. אמר לי אדם בן תורה לפני יומיים, אמר לי ככה בהערה כזאת נוקבת, אמר לי, האם אתה חושב שראשי ישיבות ההסדר היו נותנים גיבוי למתתיהו בן יוחנן כהן גדול? אמרתי לו, האם אתה חושב שמתתיהו בן יוחנן כהן גדול היה נוהג היום כמו שהוא נהג אז? הסתכל עליי במבט כזה מרחם, אומר לי, מה פירוש? קל וחומר. קל וחומר ממה? קל וחומר ממה שהיו המתייבנים אז? היה נוהג מתתיהו בן יוחנן עם מי? עם אלה של היום? אמרתי לו, את מה שאני אומר לכם פה בפסקה 10, מצווה וחובה רבה על כל איש ישראל. אנחנו כל איש ישראל, עמך, ועל כל העוסקים בקיבוץ גלויות. אם אנחנו שותפים בכל ההתקדמות של מלאך הגאולה. אני אשכח שהדברים האלה יסודם בספר כל התור של תלמידי הגרא, כשכל עלייתם לארץ היא לפני 200 שנה, שיירה הראשונה של 70 נפש. שבוע שמענו את יושב ראש הכנסת שמדבר על המשפחה שלו, הוא דור שביעי אני חושב, לאנשים שעלו במסגרת עליית תלמידי הגרא לפני 200 שנה. ומסורת עברה בידם דרך תורת הגאון מווילנה, שריכזו אותה בספר, שנקרא כל התור, שהוא הופיע בכמה מהדורות, חלקם על ידי הרב קשר, הרב מנחם ידיע קשר, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת שפת אמת, ירושלים, והמשכם מהדורה שיצאה בבני ברק לפני 15 שנה בערך, שגם כן של משפחת ריבלין, שהייתה חלק חשוב ובסיסי בכל המהלך הזה של תלמידי הגר"א. וכאן כותב ספר כל התור את המצווה והחובה על כל ישראל, ומכל שכן על כל אחד הנושא עליו אחריות כלשהי בהנהגת צורכי ציבור בארץ הקודש. תראו, זו הגדרה. כל אדם שעוסק בצורכי ציבור באיזשהו תפקיד. ועל אחת כמה אחריו עבודת יישוב בארץ הקדושה. ללמוד, לדעת, להבין היטב, בעמקות ובקיאות שלמה. זה מספיק מילים ברורות לגבי התוכן שצריך להיות בלימוד, האופי של הלימוד. זה לא משהו שבא באיזה ציטוט חיצוני, זה לא משהו שמגיע באיזושהי הברקה, איזה רגע של שליפה של ביטוי, זו שיטה שלמה, צריך ללמוד אותה, לדעת אותה, להבין אותה, עמקות, בקיאות שלמה. את מה? את כל 156 הבחינות והתכונות של משיחא דאתחלתא משיח בן יוסף. יש להופעת הפרק בגאולה שנקרא משיח בן יוסף, שעניינו קיבוץ גלויות בכל מעשה ההתחלתא הבאה בהתערותא דלתתא, קיבוץ גלויות, פריחת הארץ והעצמאות, כל השלבים הטבעיים של גאולת ישראל, יש להם 156 נקודות, ראשי פרקים. אתה לא קורא את המסמך הזה, אתה לא יודע אותו בעמקות ובבקיאות, אתה לא יודע מה זה הלכות ציבור בדור הזה. אז למה אתה פוסק בהם? וזה לא משנה מי אתה, גדול, קטן, עם חבד ישראל, נושא תפקיד כלשהו, אתה מחויב. לא, אתה לא מחויב למצוא חן בעיניי. הדעתך לא חייבת להסכים לדעתי. אבל אם כנים אנחנו, באחריות שיש לנו כלפי התקופה, זה מתחיל מהמהלך האלוקי. כמו שאדם צריך להיות ברור לו, שאיך שהוא אוכל, ואיך שהוא ישן, ואיך שהוא מתלבש, ואיך שהוא מדבר, זה הכל מתוך רצון להבין מה החוכמה האלוקית דורשת ממנו. אותו דבר בהנהגת ציבור. אתה כלי להופעת החוכמה האלוקית. עם כל הכבוד לך, לשיותך, לתפקידך, לכישרונותיך. אתה כלי. אתה צריך להגיד לעצמך בלעדיי. אלוקים יענה את שלום המציאות דרכי. אז איך תדע מה המעשה האלוקי, ומה המעשה האלוקי רוצה ממך, אם לא תלמד 156 בחינות. למשל, פסוק מפורש בתורה, מהווה יסוד לתלמידי הגר"א, לאותה רשימה ארוכה של כל התור פרק ב', פסוק שנמצא פה בבראשית מ' ב', בצד ימין באמצע. אומרת התורה, אחרי המינוי של פרעו, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא אחראי לחלוקת האוכל, והנה תחילת מימוש החלום. ויבואו אחרי יוסף וישתחו לו אפיים ארץ. אם הם היו יודעים שזה יוסף, ושהם הביאו על עצמם את מימוש החלומות שהם כל כך התנגדו לו, אם הם היו יודעים את זה, יכול להיות שלא היו משתחווים. או יכול להיות שהיו אומרים, אבל אשמים אנחנו. כשהוא התחנן אלינו, לא שמענו את תחנוניו. למה לא שמענו את תחנוניו? כי היינו עסוקים במגמה האלוקית. אומר הזוהר הקדוש, חשבו האחים, כמו שהיינו צריכים לעשות את הבירור מול הקליפה של ישמעאל, מול הקליפה
של עשיו, אנחנו צריכים לעשות את הבירור הזה מול הקליפה של יוסף. למה? הנה מה שכתוב בהמשך. הוא מדבר איתם קשות, הוא מכירם ומתנכר אליהם, ואז כתוב בפסוק ח' ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. ויקר יוסף את אחיו, אומר המדרש פה, מדרש תנחומה בפסקה 4, ריחם עליהם, אבל הם לא הכירו שלא ריחמו עליו. להכיר מישהו זה לא משהו חיצוני. זה לא בכדי שבפרשה הקודמת התקנו בביטוי הקשה הזה, הקרנה, למי החותמת והפתינים. והגמרא שאמרה, בגלל שהם אמרו, הקרנה למי הקוטנת הזאת. אז בעצם במידה כנגד מידה נסגר המעגל עליהם בביטוי, תכיר, למי? וכתוצאה מכך, יהודה צריך להגיד צדקה ממני. והתכונה הזאת של הודעה על האמת, האחים לומדים אותה בדרך הכי קשה שאפשר ללמוד אותה. ועל כן הגלגול הזה שהקדוש ברוך הוא מגלגל את המציאות, הוא באמת לא נתפס בחוכמה שלנו. לא נתפס בגבורה שלנו. אבל זה עומק המוכנות להודות על האמת. שאתה יהודה, למרות שאתה אדם גדול, למרות שאתה נציג המלכות בישראל, אתה לא מתבייש להגיד, טעיתי. זה חלק מכבודך, זה חלק מהאמת שלך, של התורה שלך, שהתחילה בבלעדיי, גם אצל יוסף, אבל גם אצל יהודה, וממילא, והרגע שצריך להודות על האמת, הוא מודה על האמת. נחשום בן עמינדב, למה התורה, כשהיא מתארת אותו בפרשת הנשיאים, שאנחנו קוראים בחנוכה, אנחנו כבר קרובים לשמיני, אבל לא שוכחים את הראשון. מה הייתה נקודת האופי של הקורבן של היום הראשון? אנחנו מדברים על 12 נשיאים, זה כתוב פה בצד ימין. זה דבר מודגש, רשבת אבותם בספר במדבר, פרק זין, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. הנה אותו ביטוי שמושאל ברמז לגבי חנוכה, מחנוכת המזבח, זאת חנוכת המזבח, למרות ששם זה אחרי 12 נשיאים, ופה זה ביום השמיני, שוב חוזר הביטוי, מעט נשיאי ישראל. אבל, כשקוראים את המקריב הראשון, שמים לב לדבר מאוד ברור, מאוד פשוט. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. איזה מילה חסרה שם? המילה נשיא. האיש הכי חשוב בנשיאים, השבט הכי חשוב שממנו מלאכים, לא עשו שבט מיהודה, נשמע את הביטוי נשיא. והביטוי מקריב הראשון, ביום הראשון את קורבנו, כתוב עם וו החיבור הזאת. ויהי המקריב. אומר הכלי הקר בפסקה 9. אחר שהזכיר חותם כל הברכות והוא השלום. הרי לא התחלנו את חנוכת המזבח, את יום כלות הקמת המשכן, בלי שעברנו את כל המהלך הארוך של ברכת כהנים, של הביטוי וישם לך שלום. אומר הכלי הקר, ואחר שהזכיר חותם כל הברכות והוא השלום, מיד התחיל בפרשה אשר בא רמוז גם כן השלום. כי מטעם זה נאמר בראשון וקורבנו בבב היתוף, כאילו קדמו אחר. למה? שלא יהיה תפארתו לאמור, אני הקרבתי ראשון. גם לא הזכיר בו שם נשיא, שלא יתנשא לאמור, אני אמלוך. והגאווה, סיבה לכל ריב ולכל נגע. זה עולמו של יהודה. שנחשון בן עמינדב הקופץ למים, מתוך שהוא מודה על האמת, מתוך שהוא מבין שהוא כלי להופעת האמת של גאולת ישראל. הגאווה היא סיבה לכל ריב וכל נגע. הנה תראו את פסקה 5, ביטוי נורא והיום. שמא תאמר, אותם 42 אלף שנהרגו בימי יפתח הגלעדי, משבט אפרים. מפני מה נהרגו? אומר המדרש, בלי כחל, בלי סרק, בלי מסו פנים. יפתח נדר נדר שלא כהוגן. ופנחס בן הנדר הכהן היה עומד בימים ההם. הוא היה ראש הדרג הרוחני. היה לו ליפתח ללך אצל פנחס ויתיר לו נדרו. הרי יפתח נודר נדר, שמי שיוצר מביתו ראשון, הוא מקריב אותו, עולה להשם, וביתו יצאה. אבל זה ברור שזה נדר בטעות. אז מה הבעיה? תלך ליפתח, תלך לפנחס, ויתיר לך את הנדר. מה אומר המדרש? דבר נורא. זה אמר, אני ראש לכל ישראל, ואלך אצל זה? מה פתאום? אני כבוד המלכות. אני כבוד ההנהגה הציבורית. פנחס צריך לבוא אליי. נו, ופנחס הכהן יודע שעל הפרק נדר מאוד מסובך, שרק הוא יכול לפתור את זה. מה הוא אומר? פנחס אמר, הוא צריך לי, ואני אלך אצלו. אני הדרג הרוחני, אני אשפיל את עצמי, ואלך אל שר הביטחון. נשמע מוכר מאיזשהו מקום? תנת ואליהו פרק י' א', חברים יקרים, אין פה מה להתחמק. היה כדבר הזה בישראל. אתה יכול לפרש את זה אחרת, אתה יכול להגיד שלא הכוונה אליך, בסדר, אבל אתה נדויהו לפניך. סקוף קובתך! תגלה את הענווה שצריך לגלות, כמו פנחס. לכאורה, זה מה שצריך להיות. המדרש לא מרחם, הוא לא גומל פה. זה נוהג גדולה בעצמו, וזה נוהג גדולה בעצמו. אוי לה לגדולה שקוברת את בעליה. אוי לה לגדולה שלעולם אינה גורמת טובה. יוסף הצדיק נוהג ביד רמה באחיו. אומר לך מדרש תנחומה, זה היה מתוך רחמים. הוא מכיר אותם. הרי התורה מעידה ואומרת, הוא זוכר את החלומות. עכשיו הוא נותן משמעות לתפקיד האלוקי שלו. מפני שיודע יוסף לדורו, שבעצם לכל הדורות כולם, ליוסף יהיה תפקיד מרכזי בגאולת ישראל, עם ישראל לא יכול בלי הכוח הזה. וזה שהוא נוהג ביד רמה, אין בזה שום עניין אישי. הרגשות נשארים כמות שהם. אהבתו לאחיו נשארת כמות שהיא, ושליחותו הוא ממלא. אומרים תלמידי הגר"א, מה שכתוב, יוסף הכיר את אחיו והם לא הכירו, זה לא רק לדור הזה. גם בדורות של גאולה יראה יוסף, משיח בן יוסף, תראה הגאולה הטבעית כאילו היא מונהגת על ידי אנשים שאנחנו לא מכירים אותם. הם לא צמחו בבתי מדרש. הם לא יודעים להגיד ברוך הוא וברוך שמו. הם לא יודעים לכתוב ספרי הלכה, הם לא יודעים לקיים ספרי הלכה. אז מה? אז אתה חושב שמתתיהו, אתה ממשיך אותו. ואם הוא היה חי היום, הוא היה עושה כאן בחומר ממה שהוא עשה אז. זה אתה חושב. זה החוכמה האישית שלך חושבת. זה הגאווה האישית שלך חושבת. כי הגר"א אמר לך, יוסף הכיר את אחיו והם לא הכירו. כלומר, בתכונת הגאולה יהיה מצב שבו אחיך נראים לך לא כמוך, נראים לך לא מבית ישראל. נראים לך מתנהגים כמו כל הגויים. ואתה בגאוותך אומר, אין לי שיח ושיג איתם. אני לא צריך בכבודם לנהוג. כי הם חילונים כאלה וחילונים אחרים. אתה לא למדת פרק ב' בכל אותו. אתה לא למדת קופנון ו' בחינות, ממשיך מיוסף. אז למה אתה פוסק מיני ציבור? קודם כל, לך תלמד. זה לא משנה הגיל.
זה לא משנה המעמד. כי לא עוסקים כרגע בכבוד אישי של מישהו, או במוסד כלשהו. עוסקים לפני הכל בשאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. עוסקים לפני הכל בשאלה איך התורה מתגלית במציאות. עוסקים לפני הכל בשאלה איך גאולת ישראל מתגלית. ובתוך כך יש תפקיד, תמלא את תפקידך כמו שאתה צריך למלא אותו. ועד רבה, רודפים אותך יוסף, פוגעים בך, לזרוק אדם לבור שיש בו נחשים ועקרבים, זה יותר משל לסגור את הישיבה שלו. אז מה? אז הוא מתפרק בגלל זה? הוא מתחיל להיות עם קצף ושצף על כל העולם בגלל זה? מה פתאום? הוא זוכר את החלומות, הוא אוהב את אחיו, הוא ממשיך בשיטתו, הוא מחיה אותם. הוא דואג למחייתם של אלה שרדפו אותו. כמעט הייתי אומר את הדבר הנורא, הוא משיב להם אהבה תחת שנאה. היום נחשבת אהבה, משהו רכרוכי כזה, משהו של פשרנים, משהו של נחמדים, אבל התורה יש לה אמת גדולה. מה האמת של התורה אם לא יוסף? מה האמת של התורה אם לא אהרון הכהן? אהרון הכהן אומר את הברייתא, הוא האיש של הפסוק במלאכי. בפרק ב' כתוב, תורת אמת הייתה בפי. מפה התחיל הכל. איך אהרון הכהן השיב רבי מאבון? שהרי שם כתוב תורת אמת הייתה בפיו, אבל לנו נמצא בשפתיו, ושלום ומישור הלך איתי ורבי משיב מאבון. איך הוא עשה את זה? הנה כתוב, פה בעבוד הרבי נתן, פסקה 6. כמו תנת ואליהו, גם עבוד הרבי נתן, אנחנו לא המצאנו אותם. הם לא התחילו בדור הזה. השאלה אם אלה שחיים בדור הזה, מתחשבים במה שנכתב לפניהם, חוץ ממה שיש להם להגיד, חוץ ממה שיש להם מה לחדש. אומר את הברייתא, הוא היה עושה שלום, אהרון הכהן, בין כל אחד ואחד בישראל. ביטוי כזה שאולי כוונתו לומר, בין אדם לחברו. מצטט הפסוק, מצטט הביתה את הפסוק, תורת אמת הייתה בפיו, אבלה נמצא בשפתיו, אחר כך אומרת, כשהיה אהרון מהלך בדרך, אתה צדיק, אתה יושב בבית, אתה יכול להחליט מי יבוא אליך. כשאתה מהלך בדרך, אתה לא יכול להחליט את מי אתה פוגש. זה טבעי, בעצם למציאות. אז את מי הוא פגש? פגע בו באדם רשע. פגש אדם רשע. מה אתה עושה כשאתה פוגש אדם רשע? תודה רבה. פגע בשפת חז"ל פירושו פגש. פגישה משמעותית. מה אתה עושה? נתן לו שלום. מי נתן למי? היום אי אפשר להבין את זה בכלל. אבל בזרימה הטבעית של הברייתא זה אהרון נתן לרשע. איך היום היינו אומרים על אהרון הכהן? זה תורת אמת הייתה בפיו? רשע זה דבר שצריך לסנור, רשע זה דבר שצריך להוכיח, רשע זה דבר שצריך לתקן. והברייתא אומרת לך, זה תורת אמת. משמע, אם אתה פוגש אדם רשע ואתה לא יודע להגיד לו שלום, תבדוק את תורתך. עד שאתה בודק את רשעותו. אחר כך, מה קרה? ביקש אותו האיש לעבור עבירה. הוא רצה לסגור את הישיבה של אהרון הכהן. הפריע לו, אימה עליו, הוא רצה להרוויח משהו פוליטי, אבל אמר, אוי לי, איך אשא עיניי אחר כך והראית אהרון, בושתי ימינו שנתן לי שלום. נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. רבנו הרב צבי יהודה, הוא לא היה ראש ישיבת הסדר. ישיבת מרכז הרב לדורותיה לא הייתה ישיבת הסדר. מה שנוצר בשנים, בערך 30 שנה, אולי קצת יותר, המכונה עד היום הסדר מרכז, הוא לא אומר שהישיבה היא ישיבת הסדר. הרב צבי יהודה היה קנאי גדול בזה, שלא הולכים כקבוצה, ולא הולכים בגיל מסוים, כל אדם, לפי עולמו, לפי התפתחותו, לפי ההתייעצות שלו עם רבותיו.
כל כולו של הסדר מרכז הוא פרי של הרב צבי יהודה ותלמידיו. בשלב מסוים המפד"ל של אז ניהלה את הקשר עם שרד הביטחון ועם הרמטכ"ל וראש אכ"א. אחרי כשנה וחצי, שנתיים, נפסק ההסדר הזה. הצבא, זה גרם לו יותר מדי בלגן. והרב צבי יהודה יחד עם שניים מגדולי תלמידיו, הרב אליוקים לבנון, או שיבת אלו מורה, הרב היישוב, ורב יוסף קלנר, הם היו השליחים שלו להחזיר את התהליך הזה, שנבנה מתוך קשר בין הצבא לבין הרב צבי יהודה. וכל פעם שהרב צבי יהודה היה מדבר על הנושא הזה, או כותב עליו, או מופיע בפורומים ציבוריים, היה מתחיל את הסוגיה של צבא ותורה מכך שאנחנו באותו צד של המתרס. אנחנו לא שני צידי המתרס. המושגים האלה של כבוד תורה וזקיפות קומה, הרב צבי יהודה לא הכיר אותם. הוא מגדולי זוקפי הקומה בדור שלנו, הוא לא הכיר את הביטויים האלה מרחוק. אחד הוא מעל השני, הרב הוא מעל המפקד. כל החילוקים האלה הרב צבי יהודה לא ידע אותם. כי ברגע שזה אחד, יש לתורה תפקיד. וצריך לתת לתפקיד הזה אפשרות לצמוח בצורה נכונה, בלי הפרעות ובלי הפסקות. זה הרב צבי יהודה. ואנשי הצבא נפתחו אליו. הם אמרו, בוא שנו ממנו שנתן לנו שלום. כי יתרון העצום של שלום, לא רק שזאת מילה עברית מקורית ולא איזה אמריקה מיובעת, היי ואי, אלא זה גם שם של אלוקים. וכשחזל במשנה בברכות רוצים להתמודד עם הצדוקים, אז התקינו תקנה אחת רוחנית שלא יגידו ברוך השם מן העולם, כי הם כפרו בעולם הנפש, בעולם הבא, יישארו את הנפש, אלא מן העולם ועד העולם. ועוד תקנה התקינו, לעומת הצדוקים האריסטוקרטיים, כמו המתייבנים, הפרושים, חזל, עם חיו, מחוברים לעם. אז התקנה שהייתה השנייה, זה שיגידו שלום אחד לשני. יכניסו שם שמיים בתוך החיים החברתיים, כך אומר מהשילוח על בועז. אז אם שלום זה שמו של אלוקים, ואני הרשע חושב שאלוקים לא קשור אליי, ואתה הרמון אומר לי שלום, זאת אומרת אתה מאמין בי. תורת אמת הייתה מפיו, היא מאמינה ברשע. היא לא עוסקת בחוות דעתה על הרשע. היא לא סופרת לו את חובותיו. היא לא מקטרגת עליו. תורת אהרון הכהן לא יודעת את כל המלאכה הזאת. והרב קוק אומר, אני ממשיך בדרכו של אהרון. בגלל שאנשי התורה בדור שלנו, כך אומר הרב קוק, לא נוהגים בדרך של אהרון הכהן, אני לוקח על אחריותי להמשיך בדרכו של אהרון. זקיפות קומה, הופעת האמת. נכון? פעמים שהרשע מתנהג באופן שהוא חצוף, שהוא מתגאה, שהוא פולש לתחום לא, הוא סותם פיות של תמדי חמים, אסור לתת שום הסכמה לזה, אסור להיות שווה נפש לזה. אבל השאלה הגדולה, מתוך מה אנחנו באים להתמודד עם כל החילוקים האלה? האם הולכים אנחנו בדרכו של יוסף, בדרכו של אהרון, בדרכו של הברייתא, עד ועד בכלל לדרכו של הרב קוק וממשיכי דרכו, או שממציאים אנחנו תורה אחרת? הדבר הזה צריך להתברר בכל חדותו, בלי כחל ובסרק. הוא לא הבירור מול שר הביטחון. הוא לא הבירור מול התקשורת. אלה וגם אלה ססים על הקרב. כל אפשרות לאיזה סדק, לאיזה קרע, הולכים ומאבים אותו, אני לא יודע למה. על זה צריך להילחם בכל הכוח. לא לתת למגמה הזאת של הקרע להשתלט. זה מעשה שטן. אין אפשרות להבין את הטירוף הזה
של דיון שיכול להתחיל ולהסתיים בחדרי חדרים, בנחת, ביישוב הדעת, בין אחים שונים, בין זהויות שונות, בין עמדות שונות, להגיע לכלל סיכום ברור, כמו שאחרים נהגו בסוגיות אחרות, גם כאן, והדבר יוצא מכלל שליטה, וניזון בתקשורת מכל מיני מקורות שלא ברור בדיוק מה כוונתם, וזה בכלל לא משנה אם הם עם כיפה ובלי כיפה, עם זקן, בלי זקן, אם התואר החיצוני שלהם הוא כזה או אחר, זה לא משנה כלום. השאלה היא האם הגמתם לאפשר לעם ישראל להתגבר על המשבר הזה, ובמקום ליצור קרע בין העולמות, ליצור חיבור. המגמה הגדולה בתקופת חבלי משיח, אומר, היה הגרא. דברים שהיו בסיס לרב קוק ולממשיכי דרכו. לחבר בין המשיחים. לחבר בין יוסף ויהודה ולא לקרוע ביניהם. זה אחריות בראש ובראשונה של נושאי דגל התורה. עם כל הקושי, עם כל ההבדלים, עם כל הפערים, ועם הצורך להגיב על אותה סתימת פיות, בצורה חריפה שצריך להגיב. אבל משנתנו לא זזה ממקומה. תלמידי הגרא, כשהם אמרו, יוסף הכיר ואחים לא הכירו אותו, ואמרו את זה לדורות, הם הכינו אותנו לתקופה שבה ייראה כביכול שהעם הזה מחולק לשניים. ובמובן הזה, כביכול יוסף ונציגיו בדרך הגאולה הטבעית, הם התנהגו באופן שהוא נראה לא מתאים לזרע ישראל. אז מה? בחבלי משיח, כל ההנהגה אלוקית פועלת דרך הנשמות, מולידה נשמות גדולות, גם אם הן מחוספסות. סימנך, סימנה של הגאולה, נבואת זכריה בפרק ת' גילי מאוד בציון. אם היינו מבינים מה זה ימי הלל והודעה, מה זה להיות שמחים בחלקנו, היינו מקיימים את הפסוק הזה. גילי מאוד בציון. הנה מלכך יבוא לך. הרי סביב המלכות של השם, סביב השם הוא המלך, סביב זה נוצרת אותה זקיפות קומה. איך הוא בא מלכך? אני ורוכב על החמור. אומר הזוהר בתיקון השישים שלו, זה הדור של חבלי משיח. ממש כמו הגמרא בניגלה בסנהדרין צדיק זין, סליחה צדיק ח'. גאולה שתלויה בתשובה ומגיעה לפניה התשובה, היא נקראת על בסיס פסוקים ודניאל ענני שמיה, וגאולה שלא תלויה בתשובה, ובאה גם במצב רוחני ירוד, היא נקראת אני ורוכב על החמור, ככה מלכך יבוא לך. אתה יכול לעמוד מנגד ולהגיד, ייתי ולא אחמינה. אני לא יכול לראות את זה. אני לא יכול לשתוק על זה. התורה רותחת בי. אתה יכול. אתה יכול להגיד, יבוא המשיח ולא יראה אותו. אם זה האופן של ההתנהלות שלו, של כל תקופת הגאולה, אני לא יכול לתת ליד, אני לא יכול להסכים לה. אתה יכול, דעתך מיוצגת בגמרא בדף צדיק ח' עמוד ב' בסנהדרין. אבל אתה לא ממשיך דרכו של יוסף, של רב יוסף. רב יוסף שם בסוגיה אמר, יבוא ויזכה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. ואף אחד לא מתחייב לנו שהגללים שעברנו איתם עד היום וישבנו בתוכם נגמרו והתחיל עידן חדש שאין בו גללים. אף אחד לא יכול להתחייב על זה. לא היום ולא מחר. אף אחד לא יכול להתחייב שהסערה שהייתה אתמול היא תהיה הכי גדולה. ואולי מחר לא תהיה סערה. אף אחד לא יכול להתחייב בזה. ולכן רב יוסף הוא לא מתנה. הוא שאמר בגמרא בסוטה, תצא ותלמד מדעת קונך, איך הקדוש ברוך הוא נותן שכינה בעולם, דרך ההר הכי נמוך, הר סיני, דרך השיח הכי נמוך, הסנה. כך תלמד,
שאם תהיה לך ענווה אמיתית, אם תהיה, כמו שאומר הרב קוק פה בפסקה 13, תהיה שיריים לכנסת ישראל, אז הקדוש ברוך הוא ישר שכינתו בתוכך. זה זקיפות הקומה שלך, שאתה מתמלא ענווה. לא מדובר בכוחניות רוחנית. מדובר בזה שאתה מטה את לבך, שם לבך, נותן כתף למהלך הגאולה, כפי שאלוקים מוליך אותו. אותו רב יוסף אומר, יבוא ואזכה לשבת אצל הגללים של החמור שלו. החמור זה בהמה טמאה, אבל יש בה קדושה פנימית, סגולית. לכן צריך לפדות פטר חמור. הנשמות של חבלי משיח הן מבחוץ נראות אחרת ממה שהן בפנים. החובה של התורה, של כבודה, של זקיפות קומתה, היא לזהות מה יש בנשמת הדור. ומתוך כך, להיות עם הרבה סבלנות. אין פירוש הסבלנות, ויתור, פשרה, רכוחיות. אלא פירושו, המגמה ושיטת ההתפתחות לא מוכתבים על ידי הציפיות שלה. מי שרואה את פסקה 13, לא נראה את כולה. אחרי שהרב פותח בית, אשרי שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, אומר, השרידים, שורה השישית, שביעית, אשר השם קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, תראו על מי מדובר. אין להם להסתכל בשום גרעון. לא אין להם לדבר על שום גרעון. אין להם להסתכל על שום גרעון. בשום צד שלילי של כל נפש בישראל. הדבקה באיזה דבק? בצור מחצבתה. הנה מצאתי את החילוק. הוא כבר לא דבק בצור מחצבתו. רבנו, לאט, עד שאתה מגיע למסקנות כאלה, מאיפה אתה יודע למה התכוון הרב קוק, באיזה דבק? עד התייאש. נו, אבל צריך להתמודד עם המציאות. אסור לוותר לרשע. אומר לך הרב קוק, תירגע עוד פעם. בישוב הדעת. להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית, ברום גובה ואילו קדושתה, תרומם את האדם, תרומם את הדור, מתוך אהבה. האהבה הבלי גבולית אל האומה, כי האומה היא אם החיים שלנו, אם תורתנו, אם זקיפות קומתנו. אינה יכולה להיפחת משום סיבה הכישלון שבעולם. רצית כבר לעשות חילוק, רב קוק, הוא עסק בחלוצים שהם לא, הם חילו שבת, אז הוא לימד עליהם זכות, אבל אנחנו, הדור שלנו, חבר יקר, רב יקר, תראה מה כתוב פה, לא יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. אתה יכול להגיד, אני לא הולך עם הרב קוק. אתה יכול להגיד, הלכתי איתו ולהתעייפתי באמצע הדרך. אתה יכול להגיד, הלכתי איתו ונפקחו עיניי באמצע הדרך. בסדר גמור. אבל תדע מה כתוב. תתמודד עם מה שכתוב. ואם אתה הולך בדרך אחרת, ואם הפסקת באיזשהו שלב ללכת בדרך הזאת, אל תגיד ציונות דתית, אל תגיד כיפות סרוגות, אל תשתמש בתורה הזאת קרדום לחפורמה. תגיד את האמת, השתניתי, דעותיי אחרות, נפקחו עיניי, כל מה שאתה רוצה תגיד. אל תשתמש בשם לא לך. גם הרב קוק לא המציא את זה. לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. פסוקים פרושים, שאומנם באו מפה שהיה דומה לפה האתון, אבל השם דיבר בו. מתנשאים אנו מעל כל מחשבות שטנה של ההבנה השטחית. אומר הרב קוק, מדהים ברוך הקודש שלו, שלהבנה השטחית יש גם מקורות, שתופסים בה מוסרים ומאמרים מיוחדים שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים. אנחנו מתעלים מעל זה, כי אנחנו מבינים שזה לא מגמת התורה, וזה לא מגמת הגאולה, וזה לא רצון אלוקים. לכן אנחנו מלאי רצון, ויש לנו שיקוי, יש לנו תוספת איזה נוזל חי שמחיה אותנו, של חסדים אדרים, אדירים. הננו שווים לחבק בזרועות אהבה. לא עזר כלום, זה מה שהרב קוק אמר, זה מה שהוא חי, זה מה שהוא כתב, זה מה שבנו אמר וחי וכתב. אתה הולך בדרך הזאת, יש לך שליחות, יש לך אחריות, תעשה את זה בזקיפות קומה. אתה הולך בדרך אחרת, יבוסם לך, יהיה רב לך. לחבק בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית יעקב, החפצה בפנימיותה, גם אם הוא לא ידעת להגיד את זה בגלוי, לראות בשמחת גויינו, ציבורנו, עמנו, ולהתעלל עם נחלתנו. דווקא מתוך אהבה נאמנה, מוסיף הרב קוק משום מה, גם מתוך רכשי הכבוד היותר מסורים, בכל חום רוח ונפש, לא טקטיקה של הסתדרות עם השלטון, חום ורוח ונפש. מתוך כך, איננו באים להכריז על הכוחות של האומה, על הפוטנציאל של האומה, על התשובה אל התורה והמצווה, הקודש והאמונה, אל מורשת אבות ומסורת קדומים, אל אור השם אלוקי ישראל המופיע על עמו ועל ארצו, לעדי עד בגאון וזו. אם זה סדר הדברים, אם זה סדר קומתנו הרוחנית, נתרחק לה מכל טינה, נתרומה מכל קטנות מוח ולב, נתעלה מכל שנאה וקנטוריה, נספוג לה את האהבה והעננה ממקור עדנה, נרכיב את ענפי החסד על שורשי הדעת, כי כמובן לא מדובר באיזה רחמים בוסריים, ללא דעת, ללא תורה, את עוד החופש על הדרת הסיבה, החיבור של הצעירים והמבוגרים, של האמון של כבוד הורים ומורים, אשר לעם עתיק הציל ואיתן, אומר רב קוק, לתחייה איתנה זו קרואים אנו ואליה נבוא, ארץ אבות החמודה, ארץ חיינו, חיים לנו, היא תכשירנו לעילוי עילויים זה. אמר הרב, נתרומם מכל קטנות, מוח ולב. כך למד הרב צידה בעצמו, פה בספר, מתוך התורה הגואלת, שערך אותו הרב אבי שוורץ מבית אל בית. הספר הזה הוא כולל בתוכו שיעורים של הרב ציודה, פה זה שיעור לפרשת מקץ, משום מה. בשנת תפשין למד ח' 32 שנה, לב. פתאום הרב ציודה נזכר לדבר על מצוות הוכחה. אלפי פעמים הוא היה אומר לנו את מה שכתוב פה. דיוק נפלא בלשונו של החפץ חיים. לא מצוות תוכחה, אלא מצוות הוכחה. ברור. עכשיו תראו איך הרב ציודה למד את מצוות תוכחה. שיש שורש לכל המחאות וההפגנות, וההופעה של זקיפות התורה שהיא לא נותנת לשקר של המציאות להוביל אותה. הנה מה שאומר הרב ציודה. אם אתה מסוגל לדעת מי זה שאתה מדבר איתו, מה העניינו, מה הסיבות למצבו, ואתה מסוגל להוכיח לו, לברר איתו את הדרך הישרה, עליך חלה מצוות עשה, דרך רכה, ואם לאו, אז לא. הנה מוסיף הרב ציודה בשם הגאון מווילנה. מי שעל ידי המצווה הזאת של תוכחה יבוא לידי כעס, לא עליו חלה המצווה. זה הפוך מהמחשבה השטחית של דורנו, שכמה שיותר אתה כועס וזועף ומוכיח בשער, כך אתה עוד יותר מקיים את מצוות תוכחה.
הגר"א לא חשב כמוך, וגם הרב צבי יהודה לא. והם נשענים בדבריהם על הגמרא בערכין, על רבי טרפון. הוא אומר כבר דור התנאים, תמיין אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. והנה, מוסיף הרב צבי יהודה, ויכר יוסף את אחיו, והם לא יכירו. אומר הרב צבי יהודה, הדרכה בחז"ל, להיזהר ממצב של קנאה במשפחה. בכל הדורות צריך להיזהר. כי רחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, שני צדדים בבית ישראל. גאולה שלמה מתוך שבט יהודה, זה בא מלאה, זה משיח בן דוד. עכשיו יש פה מילה, אני לא יודע איך לקרוא אותה, נקרא אותה מאוד בזהירות. הממלכתיות, לא מלאל, לא חלילה משהו שקשור לדורנו, אבל כלל ישראלית, מן הבן הרביעי, מהפעם מודד השם, זה משיח בן דוד. אומר רב ציודה, בסוף מסכת סוכה, בדברי האגדה, בדף נון ב', נזכר משיח בן יוסף. זה משיח אחר. זה כוח טבעי. הכוח הטבעי הזה לא עולה בקנה אחד עם הקודש, עם התורה, עם הרוחניות. טרן משיחין. מצבים מסובכים עד שמתברר את ההכרה שמנחים. ברור שלם של הכרה בפרשות מקץ ויגש. משיח בן יוסף הוא חלקיות של משיח, והשלמות עד משיח בן דוד, והבניין כולו נבנה משני צדדים. על זה אמרו תלמידי הגר"א בכל התור פרק ב', מה יהיה אם תבוא תקופה שלא אחד ולא שניים ירגישו שכבר צמאים למלכות בדוד, שכבר מבינים שתפקידם של העוסקים במשיח בן יוסף הוא לא שלם. מה ירצו אז לעשות? להחליף, לעזוב את משיח בן יוסף, לעבור למשיח בן דוד. והדבר הזה ניכר, יש ביטויים כאלה, יש מאמרים כאלה, יש כינוסים כאלה. אתה לומד את כל התום, אתה לומד הלכות ציבור. אתה רוצה לפסוק בהלכות ציבור בלי כל התום, יהיה רב לך, בשמיים ישאלו אותך, האם ציפית לישוע. הם לא ישאלו רק את שר הביטחון, האם הוא מתנהג כמו שצריך, הם גם ישאלו אותך. אין בשמיים מישהו שלא שואלים אותו, האם ציפית לישוע. האם ציפית להתקיימו דברי הנביאים בימיך, כמו שאומר הר"ן? אם בשמיים ישאלו, האם באמת רצית את מלכות בן דוד? ישאלו אותך, האם ידעת את הארי, את הגר"א, את אור החיים, את הבן איש חי, את הרב קוק, אשר כולם אומרים בסגנונות שונים. השיטה של התפתחות הגאולה ממשיח בן יוסף הטבעיות, ומשיח בן דוד השלם, הרוחני והמוסרי, היא שיטה של צמיחה. זה לא בכדי קראנו את זה בשבת שעברה בהפטרה, הנני נותן את עבדי צמח. ושונה מהמילים היום בתרבות הישראלית, שצמח זה משהו שהוא בעצם בלי גילוי של כוחות חיים. צמח ברמה המקראית הנבואית, זה אומר תהליך של צמיחה. זה כמו אדם, נולד עם נשמה. כל הרוחניות שלו, כל הקדושה שלו, הכל גנוז. מה שאתה רואה בחוץ זה אוכל ושינה, ועוד פעם אוכל ועוד פעם שינה, ובכי בין לבין. כולו 4 קילוגרם ו-30 סנטימטר חתיכת בשר. אם אתה חושב ככה, אין בך כלום. יש בו נשמה, תגדל אותו באהבה. עוד שנה, שנתיים, שלוש, יתפתחו חלק מהכוחות. עוד 5, 6, 10, עוד יותר כוחות. אתה מחליף את הילד שלך? אתה לוקח ילד יותר טוב? אתה לא אוהב את הילד הזה כמות שהוא עכשיו? מה, אתה נורמלי? ומה שיכול להיות נכון בחיים של אדם, בחיים של משפחה, לא יהיה נכון בחיים של אומה? הפסקת לאהוב חלק מהכוחות, ואתה הולך שם לכוחות אחרים.
נגמר העידן ההוא, אומר לך הארי, על מה אתה מתפלל כשאתה אומר את צמח דוד, על דרך אמר את עצמי, למה אתה מתכוון כשאתה אומר את צמח, אתה עושה תפילתך, חוכה ותלולה, זה צומח מתוך משיח בן יוסף. למה אתה מתפלל כשאתה אומר, אומרים תלמידי הגרא את המילים, כיסא דוד עבדך מראה לתורת אחי, זה פה בסעיף סמך זי, למטה. זה על משיח בן יוסף, שלא ייפגע. מי עלול לפגוע במשיח בן יוסף? תלמידי הגרא הזהירו מארבע קבוצות. אחת, ישמעאל, רוצים לפגוע במשיח בן יוסף. השנייה, עשיו, שהם רוצים לפגוע במשיח בן יוסף. השלישית, ערב רב. עכשיו אני יודע, הבנתי את המפתח. עכשיו אני עושה רשימות, מי הערב רב? אומר לך, הגרא? לא תלמידי הגרא. הגרא אומר לך, רבנו, דקה לפני המומחיות הזאת, רק תסתכל באבן שלמה, פרק י' א', סעיף ו', תקרא שם, מי הגרא חשב שהוא ערב רב? זה בעלי מחלוקת, גאווה, חמדת הממון, שנאה, כתרוגים וכעס. תיזהר. תיזהר, כי אם אתה מדבר על ערב רב, יכול להיות שאתה תסתכל בראי, ותראה אחד מהם, אז עדיף לא המומחיות הזאת. והקבוצה הרביעית, קשה להגיד הדבר הזה, אבל הוא כתוב בכל התורה, אלה תלמידי חכמים, שרוצים לפגוע במשיח בן יוסף, מכל מיני נימוקים. אל תשאה להם. תהיה סקוף קומה, באהבתך. תהיה סקוף קומה בנווה שלך. תהיה סקוף קומה במסירות הנפש שלך. את זה תלמד מהחשמונאים. מה שנראה לך לרגע כשנאה שהם שנאו, זה לא מחויב המציאות להמשיך עם זה בכל דור ודור. את הענווה כן, את הגבורה כן, את המלחמה על גאולת ישראל כן, את מסירות הנפש למען הכלל, כן. את ההבנה שאומות העולם רוצות את נפשנו, ולכן כמו שאומר יהודה המכבי נלחם על נפשנו בתורתנו, את זה תיקח מהחשמונאים. ותהיה מאלה שהם גיבורי כוח. אבל אל תשכח, גיבורי כוח הם רק אלה שהם עושה דברו. עושה דברו זה לא רק מה שאתה מבין בדברו, אלא שבאמת אתה מתאמץ לברר את דברו של אלוקים. דברו בתורה, דברו במציאות. הקדוש ברוך הוא, כמו בחנוכה, מדבר על ידי פעולות, ולא רק מדבר על ידי תורה. כשאתה משמש את המדחמים, אתה מברר את הדברים משורשם, אז אתה יכול להמשיך גם בדור שלך את פעולתו של יוסף, את הפעולה הזאת של מי שזוכר את החלומות, את הפעולה הזאת שאין בה שנאה, אין בה קטנות, אין בה משקעים אישיים. ואולי בדרך הזאת גם מעמדך גדל, גם השפעתך גדלה. הרבה פעמים הרב צידה לימד אותנו את הגמרא בסוטה, גמרא קשה, רואים אותה שוב ושוב, לא בטוח שלומדים לקח. אחרי שהגמרא עוסקת בסוגיה של פרנסה, היא אומרת את נבואת זכריה בפרק ד' שממשיכה את מה שאמרנו בהפטרה שבת הקודמת, כי מי בז ליום קטנות. האופן הפשוט של הנבואה עוסק בכך שאנשים הרי ראו את הבית השני וראו את הבית הראשון ובכו. הבית הראשון היו בו חמישה גילוי שכינה לפי הגמרא ביום דף כף א', ומה שכתוב בנבואת חגי שנמצאת פה שעוסקת בבית שני כתוב והיא כבדה אבל בלי ה' בסוף. חמשת הדברים שהיו בבית ראשון, לוחות הברית, אורים ותומים, אש מהשמיים, לא היו בבית השני. אנשים ראו את זה, נחמץ ליבם, הם בכו. אומר להם הנביא, למה אתם בוכים? הקדוש ברוך הוא מגלגל גאולה בדרך הזאת, עכשיו יש לנו רק מזבח, התחלנו משהו, אל תבוזו לקטנות האלה. לכך מוסיפים חז"ל את המשפט הבא. מי בז ליום? מי גרם להם לצדיקים שיתבזבז מעמדם לעתיד לבוא? היה מפרש הרב צבי יהודה. מי גרם להם לצדיקים שיתבזה מעמדם? מי גרם להם? עונה הגמרא, כי מי בז ליום? הכתוב אחר כך. קטנות, קטנות שהייתה בהם. קטנות, אומר רשי, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. רשי, הגמרא, על צדיקים, אפשר להגיד על צדיק שלא האמין בקדוש ברוך הוא? יא אומר הרב צבי יהודה, להאמין בקדוש ברוך הוא זה לא להאמין שהוא קיים. זה לא להגיד 13 עיקרים של אמונה ולענות עם אמן. זה לא להגיד הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. אלא היה אומר הרב צבי יהודה, זה להאמין במהלך הגאולה. איך הקדוש ברוך הוא מביא גאולה על כל שלביה, על כל סיבוכיה, אפשר להוסיף על כל 156 הבחינות שלה במשיח בן יוסף. אם אתה לא מאמין בזה, יתבזה מעמדך. זה לא שהתורה מחפשת נחמדות. הגמרא אומרת מסכת סוטה דברים נוראים על נחמדות. תמיד חכם שהוא נחמד, זה לא מפני שהוא עושה את מלאכתו, אומרת הגמרא, בכתובות בקופי, אלא מפני שהוא לא מוכיח אנשים. הוא משאיר את הכל נחמד, נאור. זה לא השפעה של התורה. כשאנשים פוגשים תורה, הם צריכים לפגוש אמת ולא נחמדות. שאלה הגדולה, אם האמת הזאת יונקת את כוחה מהגודל, מהגודל האלוקי, היא מבינה מתוך כך מה אופי הדור, מה אופי הנשמות, איך צריך לטפל בו. זה מה שהרב לימד אותנו פה בפסקה 13. אבל אדם יכול להיות צדיק ברמה הפרטית, ברמה הלימודית, ברמה המוסדית. אל יתפלא, אומרת הגמרא, אם יתבזה מעמדו. השמירה על מעמד היא לא דרישות חיצוניות. ראינו בתנת ואליהו, מי יבוא למי, זה לא בדיוק מוסיף כבוד לתורה. השמירה על מעמד היא האמת האלוקית שבו. והענווה שלך כמגלה את אותה אמת אלוקית. ואם מישהו חושב שכל המתחים הם רק בין אנשי תורה לבין שר הביטחון, ורואה את כל תפקידו בזה שיתנו חופש לרבנים ולאנשי רוח וכו', ולא מבין שיש פה בירור גדול של מידות, שיש פה בירור גדול של כל מה שדיברנו עליו, הוא לא מבין את המציאות. איך לשאול את הרב דרוקמן, אחד מגדולי הדור, אוסר את נפשו על חיבור אמיתי בדרכו של הרב צבי יהודה. כמה ביזיונות הוא עובר בימים האלה כדי להגיע לאיזושהי הסכמה, כדי להגיע לאיזשהו חיבור. כמה ביזיונות ברמות שאם הציבור היה יודע מזה, היינו כולנו עולים למי שעושה את הביזיונות האלה וסוגרים לו את המוסד שלו. הכל בשם התורה, הכל במסמי. אני מקבל עשרות אס-אמסים, צריך למחות על ביזיון התורה. ריבון העולמים, מה זה ביזיון התורה? זה בן אדם? זה הסוגיה? או שביזיון התורה זה השאלה, איך התורה מופיעה בדור? וממילא, גדולים שבדור צריכים להניג אותו. וממילא, אומרת הגמרא, אם תהיה גדלות לצדיקים, מעמדם לא יתבזבז. אז זה שצריך להגיד לשר הביטחון, תירגע. תהיה דעתך מיושבת. תפסיק להיות קטנוני, ברור שצריך להגיד לו. וברור שצריך לקרוא לזה ציבורית. אבל זה החלק השני של הסוגיה. החלק הראשון של הסוגיה, זה מה פרשת ויגש אומרת, זה מה ספר השמונאים אומר, זה מה הגמרא, זה מה אבות רבי נתן,
זה מתן את אליהו, וכמובן מקורות רבים נוספים. כשאדם יחיה את השאלה הזאת, מה התורה רוצה ממני, אז הוא יוכל להבין מה הרב קוק כותב פה באותה פסקה כ"ד באורת התחייה. שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, חג חנוכה שמח.